שמחוקות שווה חוש חינטה. הכנתי לכם חוברת קטנה לכבוד חג הפסח, ושהיא מרכזת כמה רבדים בנושא חג. ואנחנו בעזרת השם נתקדם. כמובן שאם ישנן שאלות, אז אפשר לשאול במשך השיעור. החינוך העיקרי שלנו לאמונה הוא יציאת מצרים. יש להבין את המשמעות של יציאת מצרים לעומק. זאת אומרת שאנחנו מתייחסים לנושא הזה ברצינות מרובה, כיוון שמדובר ב-DNA הפנימי ביותר של עם ישראל. לא במובן ההיסטורי בלבד כמובן, אני עוסק כאן ברובד הפוטנציאלי שיש לעם ישראל לצאת מחוקי הטבע כדי לגלות חוקים עליונים יותר. כלומר, תפיסתה של מצרים אינה תפיסה גיאוגרפית בלבד, אלא תפיסה מהותית, מנטלית, של סגירה, של כלא, בתוך חוקי הטבע, הקשורים כמובן לזמן, למקום ולנפש. במילים פשוטות, מצרים היא האנטיתזה של ישראל. ישנם שני קצוות בעולם, ישראל ומצרים. ישראל הוא האלמנט המסוגל לגלות את הערכים שהם מעל לחוקיות הטבעית, ומצרים כלואה בתוך החוקיות הטבעית. כששני האלמנטים האלה נפגשים, ישנה פוריות. האחד מפרה את השני, וגם מצרים מפרה את ישראל, במובן שנכנסנו לשם כדי לראות שאנחנו מסוגלים לצאת משם. אין כלא יותר גדול ממצרים, מצרים כולה נקראת בית עבדים, ואין חירות יותר גדולה מישראל. ולכן ישנה בעצם תוצאה על ידי המפגש הזה, שפשוט ישראל מוכיחים לעולם כולו שיש כאן זהות מיוחדת שנקראת ישראל, שמסוגלת בגלל היותה מי שהיא ונבחרת על ידי בורא העולם, להיות בעצם מעבר לחוקיות הטבעית הקשורה בשם אלוהים. מצרים זה שם אלוהים, עם ישראל זה שם הוויה. שם אלוהים ברבים, פירושו פרטים, פירושו טבע, הטבע, כמו שדורשים חז"ל בגמטריה. ולכן פרעו אינו יכול להשיג את שם הוויה. לא ידעתי את י' כו' ולכן אני לא יכול להוציא ממני דבר שלא נמצא בתוך ה-DNA שלי. לכן גם את ישראל לא אשלח. כי ישראל הוא שם הוויה. איך אתם רוצים שאני אוציא את שם הוויה מתוך שם אלוהים? ועם ישראל בעצם, למה הוא נכנס למצרים? כדי להוכיח שאדוני הוא האלוהים. אין עוד מלבדו. כל המשחק הזה במרכאות כפולות, וכדי להוכיח ששם הוויה שולט בשם אלוהים, כלומר שהוא מהווה את כל היש ואת כל הפרטים ואת כל הריבוי בעולם, ולכן היציאה מתוך כלא הטבע הוא בעצם ההוכחה הברורה ביותר שנוצר כאן עם שהוא מייצג, הוא דוברו של י' כבבקה. רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי אומר, אנחנו מאמינים באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אבל מה? כמי שהמוציא את בני ישראל ממצרים. זה מה שאתה מאמין? כן. אומר רבי יהודה הלוי, זאת בעצם הנקודה המרכזית. אם אתה לא מבין שכשאתה אומר זכר ליציאת מצרים, אתה מכוון על הדבר הזה ספציפית, ואתה מתייחס אל הקדוש ברוך הוא כאל, מה שאנחנו שומעים כל הזמן, בורא העולם, הפכת לבן אדם דתי, שלא מבין בעצם את התוכן הפנימי הראשוני של עם ישראל. תשימו לב, אנחנו כמעט אף פעם לא מזכירים את הקדוש ברוך הוא כבורא העולם. אלא שזה פועל יוצא ומובן רטרואקטיבית ממה? מיציאת מצרים. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ככה הקדוש ברוך הוא מנגיש את זהותו האלוהית בפני העולם הזה. יציאת מצרים פירושה להוציא את מצרים מישראל. מצרים 380 בגמטריה, ישראל 541 בגמטריה, ההפרש הוא שם קסה, 161. מה זה המספר הזה? שם קסה, סוד שם אקיה במילוי יודין, א', כ', י', כ', כמו שאתם רואים כאן. זאת אומרת שכשאנחנו ניגשים לשם הזה, שם קסה, 161, פירושו של דבר שהשם הזה הוא ההפרש בין מה שמצרים מייצגת בעולם ובין מה שישראל מייצגים בעולם. כלומר שהשם הזה הוא בעצם התיקון, ולכן הקדוש ברוך הוא מופיע שם באהיה אשר אהיה, שזה בעצם הווה מתמשך. אהיה איתכם בגלות ובגאולה הזאת, כשם שאהיה איתכם בגלויות האחרות ובכל הגלויות והגאולות כולן. המספר הרב והגדול ביותר המתקבל ממילוי שם אקיה. זה המילוי ביודין. מבחינת הדעת העליון שהוא עיקר המתקת הדינים בשורשם, להמתיק את כל הדינים מישראל ולהמשיך עליהם רחמים גדולים ממוזגים. זה בעצם התיקון של השם הזה, ולכן הוא באחוריים. זאת אומרת שהוא מדרגה שהיא באה כדי לגלות את הרובד התחתון שממנו יכולנו לצאת. עד הנקודה העליונה שהיא רמוזה באות י'. זאת אומרת, יש כאן מנגנון סודי ביותר שאנחנו צריכים לשחזר כל רגע מחדש, ולא כזיכרון היסטורי של אירוע שהתרחש לפני 3,000 שנה, אלא יש כאן מנגנון שאני חוזר עליו כל יום, בכל קידוש, בכל תפילה, שאני מזכיר בעצם את התופעה הזאת, כי זו תופעה, של אפשרות לפרוץ את גדרי הטבע. במילים שלנו, שום דבר לא סופי ולא סגור בפני האדם. מישראל. ואם האדם מישראל, אתם קרואים אדם, יכול למצרים, יכול לעבור את פרו, יכול לחצות את הים, יכול לקרוע מציאות סופית, יכול לצאת מההצטגננות שלו, ולהוליד ילדים למרות שלפי המזל אי אפשר לעשות זאת, להוליד ילדים בגיל 100 ואישה בגיל 90, זה בגלל שאנחנו קשורים ליציאה מן החוק. זה הסוד של הישראל הראשון, זכרו, יצחק, שמוכיח ששום דבר לא עומד בפני עם ישראל, הכל אפשרי. כי אנחנו מייצגים את שם הוויה, השולט על הכל, יכול על הכל, בעל הכוחות כולם, בעל היכולת כולה. שום דבר לא עומד בפני רצונו יתברך. כיוון שאנחנו מייצגים את רצונו יתברך, אנחנו חוצים בעצם את כל המנגנונים הקולעים. ולכן אנחנו עדיין כאן. כי אנחנו בעצם העם השייך לנצח.
אני הבנתי.
הייתה שאלה של...
שרציתי לשאול אם יש חידוש. מה החידוש? אם כבר אנחנו אומרים שיש יציאה מהחוק ביצחק, אז מה החידוש ביציאת מצרים?
פשוט מאוד. עכשיו אנחנו מדברים באומה הכוללת, ולא לשכוח שיצחק בעצמו הוא לא הכל, הוא חלק. כי ביצחק ולא כל יצחק ייקרא לך זרע. זאת אומרת שגם יצחק צריך ברור. כשמופיעים כבר השלבים המתקדמים בהיסטוריה ועם ישראל מופיע, הבירור מבחינה אנושית כבר אינו. מתחילים עכשיו ברורים אחרים של ניקיון פנימי, אבל זה לא שצריך להוציא עוד חלק מעם ישראל שלא שייך. בסדר? אז גילוי האומה זה החידוש. כן.
מה שאני הבנתי מדבריך, שישראל זה השמונה בתוך השבע.
נכון. בסדר, זה מעבר לעולם הזה. ולכן כל תינוק שנולד, מקשרים אותו מיד לרובד השמיני הזה, כי משם הוא בא.
אמרת מההתחלה, כשהשם אלוקי, הוא יוציא שם הוויה.
לא אמרתי את זה.
לא, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לפי השם, במחשבה תחילה, לפי הדין.
נכון.
ובסופו של דבר אנחנו חוזרים על הדין הזה.
כן.
אז אנחנו לא חוזרים על השם הוויה, אנחנו חוזרים על השם אלוקי, אלוקי זה מה ש...
לא, כי אתה חוזר רק לנקודת הבריאה עצמה, אבל הרעיון של הבריאה. זה מעל לשם אלוהים. אלוהים זה האקט, הבורא. כלומר, כשאני נכנס עכשיו לפרטים ואני עושה משהו, אני בונה מידות, זה שם אלוהים. אבל המחשבה שקדמה לזה, זה רק השפעה אינסופית. זה למעלה מאותן גבולות. כן?
שם קסטה למצרים?
כן. זה ההפרש.
זה ההפרש, אבל זה ישראל או שזה
זה ישראל אחר? זה ישראל מתוקן. בסדר? שמסוגל להבין את האהיה הזה. מה זה אהיה? אומרים בקבלה שאהיה זה שם הוויה. בסדר? אז אנחנו אומרים הוא יהיה, והוא אומר על עצמו אני אהיה. והכל הוא שם הוויה. להיות. בסדר? ביציאת מצרים נעשה בירורו של עם ישראל. הנה הנקודה. מבין כל העמים. אם זה היה בעצם שווה לכולם, כולם היו באותו מעמד, באותו פוטנציאל, כולם היו יוצאים, שהרי מצרים כולה נקראת בית עבדים. אבל כיוון שרק ישראל מסוגל לצאת משם, יש כאן בעצם החלטה אלוהית. אותו אני גואל, אותו אני רוצה, אותו בחרתי, לאותו עם כיוונתי כשבראתי את העולם. זאת אומרת, יש כאן הוכחה של בחירה אלוהית בעם ישראל. ולכן הוא מברר אותנו מבין העבדים האחרים, שיש מכל מיני מקומות שם במצרים. בנקודת הזמן הזה, הובדל עם ישראל מבין האומות. זאת הוכחה שאנחנו הובדלנו כבר במחשבה. עכשיו זה רק הוכחה פרקטית של יישום הדבר הזה. באותה שעה, התבררה סגולתו להיות המוליך של אור השם בקרב האנושות, ובזה בלטה קדושתו שהייתה בו. אבל עכשיו היא יצאה לפועל. עכשיו רואים אותה. עכשיו רואים שהבורא משתווה לסוג הזה של האנושות, לקבוצה האנושית הזאת. רק מי שבגובה האלוהי יכול בעצם להיות קשור, כיוון שהוא התברך שמו החופש הגדול, החירות האינסופית. בעולם הזה מי שמשתווה לצורתו, גם הוא נקרא בעצם חירותי, חופשי. ועם ישראל הוא עם החופש האמיתי. אל תקרא חרות אלא חירות. אנחנו חירותיים מאוד בשורש, אנחנו גאולים בשורש, גאולי אדוני. כך נקראים אנחנו. לא בגלל שהוא גאל אותנו, להפוך. בגלל שאנחנו גאולים, אז הוא גואל אותנו מיצר. כי אנחנו בשורש שלנו כאלה. אז אנחנו לא יכולים לסבול מנגנון הפוך. ולכן עבד עברי זה דבר שהוא אנטי טבעי. זה לא יכול להיות. ולכן הוא חייב לצאת לחופשי. ליל הסדר מבליט בנו את התכונה הגאולית הזאת, השייכת לנו במולד. נולדנו גאולים. גאולי אדוני, ולכן אשר גאלם מיד צר. לא מיד מצרים, אלא מיד כל מה שמצר, כל מה שסוגר. ואנחנו בעצם רצים. הפוך צר וקבל רץ. אותו דבר עם יוסף הצדיק. ויריצוהו מן הבור. הוא היה במצור והוא יצא למרוץ. כי אנחנו רצים, כי אנחנו רוצים. כי אנחנו מגלים את ריצתו של הבורא. את רצונו של הבורא. לכן, בליל השימורים, יוצאת החירות הסגולית שלנו כאומה בולטת. ומעוררת בקרבנו את הפוטנציאל הנבואי השייך לנו בעצם. מה הקשר עכשיו לנבואה? כי זה בדיוק העניין. מי שמסוגל לנבא, הוא מי שמסוגל לשמוע את הקול שהוא מעבר למסך העולמי. הסוגר, החונק. אי אפשר לנבא אם אתה לא מעבר לגבול הזה. בגבול הזה, אתה לא יכול אפילו לחוש ולחיות את המדרגה הנבואית האלוהית, כי אתה קלו בתוך מנגנון של פחד, בתוך מנגנון של צער. לא בכדי אי אפשר לנבא בלי שמחה. למה? כי השמחה היא המנגנון האלוהי, שהשמחה במעונו. אין צער למעלה. כשאתה מצטער למטה, אתה בעצם פועל בצורה הפוכה לאישיותו האלוהית, האינסופית של הקדוש ברוך הוא. אני הולך להגזים. כל פעם שאנחנו בצער, אנחנו בעצם מחוץ למערכת האלוהית. אנחנו לא יכולים לגלות. יעקב אבינו לא מתפלל עשרות שנים, כיוון שהוא בצער. הוא לא מקבל שום נבואה. שום דבר לא קורה בחיים שלו. בגלל שיוסף לא נמצא, בגלל שהמעבר, הרובד השמיני הזה, נעלם ממנו. בליל הסדר נגאל עם ישראל, כלומר הרעיון האלוהי שקדם לבריאת העולם. זה מה שנגאל. היה רעיון שהיה כלוא בתוך החומר של הטבע. החומר של הטבע חנק את הרעיון האלוהי. כשהסתכלנו על הטבע לא ראינו בכלל את הבורא. הבורא היה אילם במשך כל השנים האלה שקדמו ליציאת מצרים. עכשיו, הדבר הזה הוא לא רק אירוע היסטורי, אלא הוא פוטנציאל שקיים לפני יציאת מצרים. שהרי אברהם אבינו כבר ציין את הימים האלה. אברהם אבינו ציין את חג הפסח לפני שחג הפסח קיים. משום שהוא מבין, אברהם אבינו, שהוא מייצג את מי שמעבר לנהר. שהוא מעולם אחר. נשיא אלוהים אתה בתוכנו. הוא יודע שהוא מעבר למנגנון האלוהי אפילו, שהוא קשור לשם הוויה. לכן הוא חוגג את חג הפסח שלו, שאנחנו מזכירים בהגדה של פסח. יציאתו של אברהם אבינו מהמצרים של עצמו באותה תקופה, זאת ההגדה שלו. לכל אחד יש הגדה. ארמי עובד אבי. וירד מצרימה. הנה, הגדה שלמה. במילה אחת, במשפט אחד. גם ההגדה שלנו היום תהפוך להיות, עוד כמה שנים, למשפט אחד. אתם תאכלו הרבה יותר מהר. למה? אתם תחליפו את זה. זאת נבואה, זה לא שיעור של יואל. לא יאמר עוד. ברוך השם שהוציא אותנו ממצרים. שואלים חז"ל בגמרא, האם אנחנו מזכירים עוד יציאת מצרים? לימות המשיח? אנחנו נזכיר את זה עוד? אומרים לנו חכמים, כן, אנחנו נזכיר את זה, אבל זה יהיה תפל. תפל למה? לגאולה האחרונה. למה שאנחנו חווים היום. לצערנו היום אנשים חושבים שאין שום דבר, כי לא קורה כלום, כי הם לא רואים את זה, כי זה מתלבש בלבוש טבעי. ולכן הם מתייחסים ליציאת מצרים, כי שם זה ניסי, ולכל מה שהווה בהיסטוריה המודרנית, אין התייחסות. כלומר, אין הבנה, אין הפנמה של כל מה שקורה.
זה מוזר, כי בעצם יותר נכנסים לטבע, יותר בחומריות, כאילו
מהם
רואים את הטבע,
אנחנו
רואים את הטבע
כברור מאליו, לא רואים את הניסים. לא, קשה מאוד. מי שלא מבין שכל המהלכים הם מהלכים אלוהיים, אז הוא לא רואה כלום. איך אפשר לראות שהקדוש ברוך הוא, כן, אם אתה לא מעמיק, כן, עובדה ברורה, אתה לא אומר הלל ביום העצמאות. מה זה אומר? שזה מהלך אנושי, זה לא מהלך אלוהי בכלל. זרקתי את הקדוש ברוך הוא מההיסטוריה. חז וחלילה.
אפשר להגזים, אני רוצה להגיד משהו מוגזם, שזה לא ממש חירות. זאת אומרת שאנחנו עוברים מכוח שהוא הטבע לכובע, להיות מתחת לכוח של הוויה.
זה החירות האמיתית.
החירות האמיתית היא להיות הוויה. כל עוד שאני נברא לא. ולא בורא,
לא,
אני לא בחירות אמיתית.
אתה לא יכול להיות.
אני לא יכול,
אתה לא יכול להיות הוא. אז זה החירות. החירות האמיתית כבן אדם זה להיות עבד השם. עבד השם הוא האלמנט החירותי ביותר. כי אתה עובד את החופש.
כשאתה נדבק בזה. כאילו אם אנחנו פה נדבקים בהקדוש ברוך הוא, ואז זה מתאים לנו. אבל מי שלא נדבק בזה, אז הוא אף פעם לא ממש בחירות.
בוודאי. בוודאי. זאת החירות האמיתית. עבד השם הוא לבדו חופשי. כל השאר כלואים. אז תגיד לי, אבל אתה עובד את השם, נכון. אבל כיוון שהוא החופש הגדול, החירות האבסולוטית, ואני עבד לדבר הזה, זה החופש הכי גדול שיכול להיות. זה לא בגלל שאני לא עושה כלום שאני חופשי. זאת טעות. אנשים חושבים מה זה אדם חירותי, שהם עושה מה שבא לו. לא נכון. כי אתה אף פעם לא עושה מה שבא לך. אתה נמשך אחרי נטיות. אז אתה עבד לאותן נטיות. אבל כשאתה עבד השם, אתה עבד לחופש האמיתי. זה נקרא לעשות את רצונו. רק מי שעושה את רצונו, הוא בעצם חירותי, אמיתי.
פרדוקס.
בוודאי שזה פרדוקס. אבל זה פרדוקס בשכל אנושי.
אתה לעצמי להיות, סליחה. אתה לעצמי ש... שאתה לא בעולם הזה, אז אתה לא חרותי, כי אתה נדבק בו ממש. בעולם הזה, יש לך איזה הרגשה שאתה חופשי.
לא, גם כשאתה בעולם הבא, אתה לא חירותי, כיוון שאין לך גוף. אז אתה מוגבל. וגם כשאתה בעולם הזה, יש לך גוף, אז אתה גם מוגבל. כלומר, אנחנו חירותיים במנגנון בריאתי. שכיוון שאני לא הוא, כמו שאמרת מקודם, אז אני המקסימום שאני יכול להיות, זה החירות שלי. אני לא הוא. אז מה אני עושה בפסח בעצם? אם אני לא מרגיש את החוויה הזאת, את כל הדברים האלה, שוב פעם, אני נכנס למנגנון דתי, פולחני, שאני לא יכול לצאת ממנו בעצם. אני עדיין כלול, למרות שאני אומר את הסדר. ביום הזה פורץ שם הוויה את מסכי הטבע, ונשמת העולם מופיעה בקרב נושאיה. הוא נושאה. זאת אומרת, אנחנו הנושאים של נשמת העולם. אנחנו נושאי נשמתו של עולם. הנשמה שהעולם יושבת עלינו. כשמסתכלים עלינו, רואים את נשמת העולם. מבחינתנו, כל שאר האומות זה הגוף. ואנחנו הנשמה. ולכן, אני צריך לייצג את אותה נשמה, שהיא שם הוויה. ביום הזה עלינו להתרומם אל הקומה האמיתית, אל שם הוויה, כדי להבליט או להביט על המציאות בראייה כוללת ממעלה למטה, כן? בעולם, בשנה ובנפש. שום דבר לא יכול להגביל אותי. אני יוצא ממצרים. זה הסוד. זה מה שצריך להעביר לילדים, רבותיי. אתם יכולים לעבור הכל, להצליח הכל. אם אתם מאמינים שאתם נושאים את שם הוויה בקרבכם, שום גבול עולמי לא יכול לעצור אתכם. בליל הסדר, נפגש כל יחיד ויחיד עם הרובד הכללי של האומה. איפה תמצא את זה? רק ברובד הכללי. אתה לא יכול למצוא את כל מה שאני מדבר עליו עכשיו לבד. כלומר, אם אני מכניס את היד שלי לתוך הפה שלי ומנסה לחפש בתוך, בפנים, הנקודה הכי פנימית שאני אמצא זה עם ישראל. הגנוזה בתוכי, כן? אני לא הולך למצוא בן אדם יחיד. זאת טעות. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כשתלך הכי עמוק אצלך, לך לך, מה תמצא שם? גוי גדול. אתה לא תמצא בן אדם גדול. ומה יעשה הגוי הזה שעכשיו מצאת? מה הוא לא יעשה? ונברחו בך כל משפחות האדמה. כן? בליל הסדר נפגש כל יחיד ויחיד עם הרובד הכללי של האומה, השייכת לקודש. ומכוח המפגש הזה, ניתן לגאול את כל הניצוצות הכלואים בחוקי הטבע. כל מה שהיה בתוך הטבע. איך קוראים לניצוצות הללו? ישראל. ישראל שיוצא ממצרים, זה הניצוצות שיוצאים ממך, ממני. שאני בעצם מרומם, מביא למעלה העליונה ביותר. בליל שימורים צפה מחשבת הבריאה המקורית, ותהליך הגאולה פועל בעוצמתו המרבית. דווקא בלילה הזה, כי הקדוש ברוך הוא הכניס אל תוך הטבע מנגנון על טבעי. בסדר? לכן החודש הזה הוא מיוחד. אל תשכחו שהיום הראשון של החודש הוא 8. קראנו לו היום השמיני. אם הראש חודש נקרא היום השמיני, כל החודש הוא כמו ראש החודש. כל החודש הזה הוא שמיני במהותו. אפשר לעשות בו שמיניות באוויר, כי הוא למעלה מהטבע. לכן הוא שייך לעם ישראל. החודש הזה לכם. מה זה לכם? שייך לכם. לא בגלל שאני נותן לכם איזה משהו, מתנה שאתם יכולים להשתמש בה. זה שלכם, זה אותו מנגנון במושג של זמן. זה כמוכם בזמן. כלומר, אם תשאל אותי מה החודש השייך לזהות הכי פנימית שלי, זה ניסן. כי אני נס אחד גלוי. אני עוד מוצל מאש. מי שמסתכל עליי רואה בעצם ניסן בדמות אנושית. כלומר גאולה. זה מנטרה. בניסן נגאלו, בניסן עתידים להיגאל. באותה שעה מוסר מוסר הווילון המסתיר את הערך הנשמתי של העולם. אתם צריכים להגיע, אנחנו צריכים להגיע בליל הסדר עם רעיון אחד. להסיר את הווילון שחונק ומסתיר בינינו ובין האור. מועדי ישראל בכלל וליל הסדר בפרט הם הזדמנויות להצצה אל מה שנמצא מעבר לגבולות של החומר, ועובדה זו מחברת את הכל אל הסדר הנכון. כלומר, הסדר זה לא מה שאתה ראית עד היום, הסדר הנכון מופיע בליל הסדר. אם תבין את הסדר, תקבל את המוחים. כמה סדרים יש לנו? כמה סדר? מה הוא כולל הסדר הזה? 15 רבדים. קדש, אורחץ, קרפס, יחץ וכו'. ברגע שתבין את הסדר הזה, תבין 15 שזה י'קה. תקבל את המוחים דגדלות, שזה מעבר לו'קה שזה העולם הזה. זה הכלא, וזה למעלה. אם אני לא מקבל את זה, אני לא יכול לצאת ולשחרר את זה. יודקה משחרר את וווקה. הוא ושמו. אני עוסק בשם. אני צריך להוציא את השם ממצרים. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. השמות יורדים מצרימה. זה אף פעם לא יכול לרדת למצרים. אין אחיזה בזה. אז אני צריך לגאול את זה. מי גואל את זה? זה. לכן יש לנו 15 מדרגות, 15 מדרגות, שבעצם משחררות אותי מכל הקומה המציאותית המוגבלת. כן, כן. לכן שותים לפי הקבלה, כן, 15 כוסות. תמיד זה גילוי המוחי. דרך אגב, כיוון שהחודש הזה, הצירוף שלו זה י' כ' ו' כ', בליל הסדר, אני כבר בשתי המדרגות הראשונות שכבר קיבלתי מוחין. בגלל זה אני יכול לקיים ליל הסדר, להתחיל וווקה. בסדר? כי זה ב-15 לחודש, ואז יש לי כבר שבוע ראשון, שבוע שני. בול. אחרי זה יש לי שבוע שלישי ורביעי. זה לא סתם.
זאת אומרת, מצד מצרים לא יכל לקרות לפנים.
בוודאי. ולכן אברהם אבינו מבין את זה בחוש, כיוון שיש לו שתי כליות יועצות, כמו שני רבנים, טבעיים, הוא לא צריך גמרא, הוא לא צריך משנה, הוא חי את מה שאנחנו היום צריכים ללמוד בספרים ובניירות.
הרב, למה בחרת המילה וילון, מוסר הוילון?
כי זה אחד מהרקיעים שחוסמים. זה הרקיע הראשון. בפסח אנו פועלים ביציאתנו ממצרים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. כל אחד צריך לגאול את החלק התחתון, את האחוריים שלו. החלק התחתון נקרא אחוריים, נכון? חלק העליון נקרא פנים, החלק התחתון נקרא אחור, גם בספירות. ולכן אני צריך לגאול את האחור. כן? האחוריים של שם הוויה, כמה זה בגמטריה? דם. זה הדם של יציאת מצרים. אני צריך בעצם להפסיק לראות את הדם הזה. ברגע שהפסקתי לראות את הדם הזה, אני מתחיל לספור שבעה נקיים. ספירת העומר.
שמקיה.
נכון, שמקיה, כן.
לא הבנתי איך הגענו לדם, סליחה.
כשתיקח את האחוריים של שם אקיה, שזה הוויה של מחר, כן, מה זה, איך אתה כותב את זה? א', 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 ה', א', ה', י', א', ה', י', כ'. אז יוצא לך גמטריה דם, שזה נקרא אחוריים. לכן בפסח אנחנו פועלים ביציאתנו ממצרים לגאול את דבר השם היוצר, כלומר את התורה הכלואה במיצרי המים של מצרים. נכון? מה קורה במצרים? מצרים זה מים. כל מצרים זה מים. ובפנים יש צר. מישהו נמצא במצור בתוך המים. אתם זוכרים את הזרימה? אור, מים ורקיע.
אמר.
נכון? אמר. כשהאור מתגלה, מתחיל להתגלות, הוא מתלבש בזרע. אם אני לא מצליח להוציא מן הזרע הזה, אני לא מגיע לממשות, לתינוק. אז כל פעם שמישהו יוצא מהמים, מה עושה פרו? מחזיר אותו. כל הבן הילוד, זה לא סתם תינוקות. כל פעם שנולד לך רעיון, הוא מחזיר אותו פרעה לתוך המים כדי שישאר תקוע.
אין מעשיות.
אין כלום. אין מימוש. בסדר? עכשיו, אם אתה מצליח להוציא מהמים, מה גילית? את משה. אתה גואל? כי מן המים לשיטיות. כן, 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 אני לא מדבר על ספר עכשיו. לא מדבר על טקסטים, אני מדבר על הוראה אלוהית, על אור. בסדר? התורה של הטקסטים זה לבוש.
אבל המים זה חסד, התורה היא חסד.
לא מדבר על זה. תורה היא חסד, אבל היא יכולה להיות פוטנציאל שלא זורם. הרי התורה זה טקסט, אם אני מסתכל על התורה. מי שלא מוצא מהטקסט את ה... סוד, אז הוא משאיר את התורה, איפה? את המשה בטבע. משה בטבע, נכון? מה זה תיבות? זה אותיות. כל פעם שאתה פותח ספר, אתם חושבים שכולם מצליחים למשות מתוך התיבות את המשה? לא. אז הטקסט נשאר סגור. אם אני מוציא את משה מהתיבה, לא מהטבע, כן? אני יודע שאת הפרנקופונים, יש להם בעיה עם התיבה, הטבע, הם כולם מתבלבלים, כן? טבע זה נטור, טבע זה נבואת. אם אני לא מוציא את משה מהטבע, אז אני משאיר את השם כלו בתוך טבע, בתוך קופסה.
פרשת משה.
פרשת נוח, היה צריך לקבל את התורה.
נכון, פרשת, לא פרשת, הדור.
הדור.
כן.
אז למה משה לא יצלח
לצאת? נשאר במים. נשאר במים? לא, הפוטנציאל לא התממש. ולכן, הוא נשאר במים מאותו דור עד מצרים. עד יציאת מצרים. משה היה בתוך המים. ולכן, איפה מופיע משה דווקא בתורה בפעם הראשונה? בנוח. בשגם הוא בשר. אומרים לנו חכמים, גמטריה, משה. שהוא גנוז שם. אז אתה לא רואה אותו. לכן גם שם הוא נשאר בתוך קופסה. גם שם זה נקרא טבע. לכן התורה בעצם כלואה במצרים. במצר המים. אין מים אל התורה, אז איפה התורה נמצאת עכשיו? במצרים. ממה ניזונה מצרים? ממה היא ניזונת? ממה היא אוכלת? ממה היא חיה? מהתורה שנמצאת בקרבה. אם אתה מוציא את התורה מאותה גלות, הגלות הזאת מתה, היא מתייבשת. זה מה שקרה למצרים, מרגע שיצאנו, היא התייבשה. כי אנחנו, בני ישראל, נושאי התורה הזאת. לא בכדי כשיהודי יוצא ממדינה כלשהי, המדינה קורסת. עלינו למשות מן המים את כל מה שהמצרים ביקשו להטביע ולחנוק. אותם מצרים זה לא פסה, זה הווה. יש לי מלא כוחות שהכוח המצרי שבי מונע מלהתגלות. אז הוא חונק אותי. יש לו כל מיני מנגנונים ותכסיסים כדי לחנוק אותי. הוא אומר לי זה לא הגיוני, הוא אומר לי זה בלתי אפשרי, הוא אומר לי אתם קבוצה של חולמים, אתם משוגעים. אתם חושבים שאתם נוגעים באור הגדול, אתם מתלבשים בלבן. אנחנו מוגבלים, תפסיקו כבר, יש פה היגיון. זאת הקופסה. והיום כולם רוצים לנהוג מחוץ לקופסה. מבינים שקורה משהו. כן? מעניין שמי שימציא את הסלוגן הזה, זה דווקא ניסן. מה זה יצא סתם ככה? אני מדבר עכשיו על המכוניות, כן? בליל הסדר אנו שווים אל הסדר הנכון האמור לנהל את חיינו. כלומר תאחז, אחוז בו בסדר הזה. תעבירו לילדים שיש כאן סדר אלוהי גדול, בעל 15 נקודות, שאם תדע לפענח אותן אחת לאחת, אתה פשוט פורח. עלינו לזכור את זהותנו הלאומית ואת תפקידנו בעולם. כי אם אתה לא יודע מי אתה, מה אתה עושה, אתה לא יכול להבין. היום, ברוך השם, זה מתחיל להתברר יותר ויותר. עם ישראל מתחיל להתפקח. מתחיל לראות יותר ויותר. זה מתלבש בזמן. אכן. אבל זה קורה. לא צריך לזלזל במהלך כשעדיין לא נגעת בנקודה הסופית. זה לא נכון לחיות בצורה כזאת. כי אף פעם אתה לא תעשה שום דבר. אתה לא תחגוג יום הולדת, ואתה לא תחגוג חתונה, ואתה לא תחגוג בר מצווה. כי בין כובח הוא כולם מתים בסוף. אז בשביל מה? אז זה כמו האנשים שלא חוגגים בגלל שהם לא ראו את מלך המשיח. אז אין שום דבר, לא קרה כלום. זה לא נכון.
אז איך הליל סדר הראשון נעשה במצרים?
בגלל שזה בעצם המהלך האלוהי שיורד עליהם. הם מבחינתם, מבחינת עצמם לא מסוגלים לזה. אז מתגלה אור המוחין ב-15 נקודות, שמבקש מאיתנו, תעשה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, אתה נגעל. איך? קדש, קודם כל. אחרי זה אתה צריך להתרחץ. צריך להבין, זה קודים. אחרי זה אתה צריך קרפס. אחרי זה אתה צריך לחצות. יחץ. וכו'. אגדת הפסח היא סוד התפקיד שעלינו למלא בחיינו. עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. הנה. מה עושים בפסח? מספרים. כלומר, אני בפסח מתחיל להבין את תפקידי בעולם, לספר. מי שמספר בפסח, הרי זה שמספר הוא משובח. בכל המרבה לספר, זה לא שהמהלך, הרי זה משובח, זה טוב, וואי. לא, הרי זה שמספר, משתבח, הוא משובח. אם מה שבא לך זה רק לאכול ולסיים, לא הבנת כלום, סתם. עזוב, אל תעשה טובה לאף אחד. זה בעצם ההתגלמות הראשונית של התפקיד שלי בעולם. נוצרתי כדי לספר. אז בוא נתחיל.
אז אם אתה מספר, אז זה כבר חברתי. כאילו, אתה לא יכול לעשות את זה לבד. אין אפשרות לעשות את זה, אין סדר לבד.
אתה יכול לעשות את זה לבד
אפילו. לא, אברהם אבינו.
לא. כתוב שאפילו שאתה לבדך בליל הסדר, אתה מספר. לבד. אתה מספר.
בסדר.
כי לספר זה לא להגיד סתם למישהו. לספר זה לגלות, זה לחיות על פי קריטריון עליון. זה נקרא לספר. זה לפרוס סיפור, ספר, ספר, מספר, ספירה, ספירה, הגדה. אני ממשיך את האור העליון הזה דרך החיים שלי. אז גם אם אני לבד, אני מדבר בכל רם. כי אני מגלה, האותיות הן לא ריקות, כי לא דבר ריק הוא.
אז מה ההבדל בין אגדה למגילה?
מגילה היא...
גם מגלה.
כן, אבל זה צריך שמה לעשות עבודה אחרת של מגל. כן? ואז מתגלה היה. ואתה צריך שמה גלימה. כן, וגם לגימה. גם פה אנחנו לוגמים. אבל זה שיפור. כי בפסח אני מגלה את האסנס של מה שהתחלתי בט"ו בשבט. גילוי שם הוויה, כמוהו כגילוי סודות התורה לטובת הגאולה, החותמת את ההיסטוריה. בשחרורה מכל מצרי ההיגיון האנושי המצומצם. במילים אחרות, כשאתה בעצם בליל הסדר, אתה עוסק בתורת הסוד. אתה לא יכול לצאת משום מיצר אם אתה לא עוסק בסוד. כי אתה קלו בתוך הטקסט. ואתה לא נותן לאותיות לפרוח. ולכן אתה חייב להכניס יין כדי שהסוד הזה יצא. זה לא סתם איזה נכנס יין יצא סוד. הסוד צריך לצאת. מי שלא לומד סוד אינו נגאל. זה קשה. אבל זה הדבר. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לשחרר מתוך ההיגיון. כדי לחוות את החוויה של ההוויה י' כ' ו' כ'. לכן תורת הסוד היא הכרחית. הפשט יחנוק אותך בתוך מנגנון שלא ייתן לך, כי הוא הגיוני. ולכן אני חייב בעצם לגלות את שם הוויה. אני ולא אחר. אני ולא מלאך. אני ולא שליח. איך קורה? הארי הקדוש ותלמידו לתורת הפשט, שפחה דאורייתא. איך הוא קורא לתורת הסוד? גבירה. השפחה יכולה להתנתק? לא. אם אתה לא מכניס בתוכה את שם הוויה, היא תישאר שם אלוהים. זו תורת הפשט. אדם שלומד רק פשט, הוא בשם אלוהים. אדם שלומד סוד הוא מכניס את שם אלוהים בתוך, את שם הוויה בתוך שם אלוהים. ואז הוא עובר, מעבר יבוק. זה השילוב ביניהם.
הגילוי של הסוד פה זה הגילוי של היו"ד?
בוודאי. זה תורת הסוד, זה המוחים. מוחין דגדלות.
זאת אומרת שהוו"ד נמצא פה כבר, אצלנו.
נכון.
הצד החלק השני של השם, ובעצם הגילוי של הסוד באותו עניין של לספר, הוא הגילוי של היוטרי, כדי שנגיע למצב,
יפה.
שכמו שמשה הגיע ואמר לפרו, שהוא בא כשליח של יוד כבבקה, ולא כאלוהים, אלוהים פרו מכיר, יוד כבבקה הוא לא מכיר, בעצם באותו ערב זה מה שאנחנו צריכים לגלות.
כן, כן.
שזה כאילו החסד...
מה זה לגלות? זה להזרים? זה להזרים את זה.
אז בסופו של דבר, אחד מהסודות של אגדת פסח, זה להסביר לאנשים שלא עומדים את הסוד,
בדיוק.
שהחיבור בין אלוהים ליוד כבבקה,
בדיוק.
לחסד, שכאילו הטבע והגבורה נמשכת מהחסד
הזה. נכון, תן להם פסוק, שיבינו את זה. מי הוציא אותנו ממצרים? אנוכי, אדוני, אלוהיך. אם אין שם הוויה ושם אלוהים, לא תצא בחיים. זה השילוב שהוציא אותך ממצרים. אתה לא יודע לשלב סוד בפשט, אתה לא יכול לצאת.
בגלל השילוב, אז הוא יכל לפתלקים לעשות פסח עלינו.
כן.
כי בטבע של מצרים אז
היה כלואים, מוות שם. אנחנו אפשר, זה מוות, אתה כבר מוות. חנוק בתוך מנגנון. לפי הקומה הטבעית, הלוגית, הרציונלית, האנושית.
ולכן היה...
אתה גלוי. כלוא, אתה לא יכול לצאת, אף אחד לא יכול לצאת ממצרים. אף אחד לא יצא, מעולם. וזה מה שאנחנו אומרים גם. אילו לא הוציא אותנו, אנחנו, ובני בנינו, ועד כל הדורות היינו עכשיו משועבדים עדיין לפרעה במצרים. זה לוגי? כן, זה לוגיקה. זה לא אותו פרעה, לא חשוב, אתה נשאר באותו מנגנון. אתה תקוע בתוך מנגנון, מסתובב סביב עצמך. למה הסימן של מצרים זה נחש? כי הם לא יכולים משהו אחר. אי אפשר משהו אחר. המצרים מניחים תפילין, עם נחשים, גם ביד וגם בראש, הכל נחש. על מצרים מה נאמר? קולה כנחש ילך. אין לה קול פנימי, זה נחש או נחש, כלומר ניחושים. אבל זה לא קשור לקודש. לא, 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 הם לא קשורים לקודש. אנחנו צריכים להיבדל מהם כדי לגלות את המדרגה הזאת. זה לא שבפנים הם קשורים לקודש. זה שהפנימיות גואלת את החיצוניות. זה הסוד. החיצוניות לא יכולה להיגאל לבד. הנשמה גואלת את הגוף. הגבר גואל את אשתו. הקדוש ברוך הוא גואל את ישראל. ישראל גואל את אדמתו. בשביל מה אתה מתחתן? כדי לגאול את אשתך. אגדת הפסח היא המשכה והאמנה של הערכים העליונים אל תוך עולמנו. זה נקרא להגיד. ואנחנו נולדנו ככאלה. נכון?
אמן השם ישראלי מצרי.
לא מבין את השאלה שלך, מה זה ישראלים מצרים?
יש ישראלים שהם מצרים, שהם לא יצליחים לזוז, זו עובדה שגם בפקטור בשטח 80% כאלה מצאנו שם.
שהם לא
צריכים
לגאול את הפנימיות.
על
זה
אני מדבר.
שכחת שאלה שנגאלו זה 100% עכשיו. זאת אומרת שהוא לא ישראלי מצרי, הוא ישראלי שעדיין לא גילה את החלק הישראל שבו. זהו. זה צריך ללמד, בשביל זה צריך חינוך.
מה, אני צריך לטלטל אותו?
לא. אתה צריך...
לחכות עוד 15 שנה.
לא. אתה צריך... לעבור עם קו...
70 שנה לא מבינים את זה. שאנחנו אומה.
מה זה 70 שנה? זה כלום.
אני יודע שזה כלום, אבל בשבילי זה המון.
אז אתה צריך לעשות קו אחד בלימוד. ואחרי זה אתה עובר על הקו הזה בעוד לימוד. ואז אתה עובר על הקו הזה בעוד לימוד. ואז אתה עובר על הקו הזה בעוד לימוד, ואז אתה עובר על הקו הזה, תמיד חוזר על אותו דבר, עד שאתה עושה חור בנייר. זה החינוך האמיתי. שאלתי יום אחד את הרב שלי, הרב, יש לך רק שיעור אחד. הוא אמר לי, כן, כי יש לי מה לומר. בסדר? אגדת הפסח היא המשכה והאמנת הערכים העליונים אל תוך עולמנו. המשכת האחדות אל עולם הריבוי. זאת הגאולה. אני צריך לגאול את עולם הריבוי. איך אני גואל אותו? על ידי גילוי האחד. גילוי המוחין הגדולים חודר אל העולם הזה וגואל אותו. כן? מן הקטנות. מזה אנחנו צריכים להיגאל. אתם זוכרים? אמרתי לכם גם בסייעתא דשמיא בחודש אלול. תעשו תשובה על דבר אחד, על הקטנות. תפסיקו להיות קטנים במוחין דגדלות. תגדלו. תצמחו. ותגדלי. כן? איפה אנחנו אומרים את זה, ותגדלי? בהגדה של פסח. נכון? בעדי עדיים, שדיים וכו'. מה זה? היית ילדה קטנה, היית תינוקת. לא היו לך מוחין דגדלות, ואת עכשיו גדלה, גדלה. 15 המעלות שבליל הסדר עומדות כנגד שתי אותיות י' כ'. ובהערת המציאות מהן, היא יוצאת לחירות. בסדר? המציאות נגאלת. סימני הסדר הם הסדר המקורי הנחוץ לגילוי הרצון האלוהי בחיינו. אז צריך ללמוד אותם. הרצון האלוהי, כן? איך אנחנו מסיימים את 15 המעלות? נרצה. מה זה נרצה? התקבל. הרצון, הכתר, התגלה איפה? במלכות. זהו. נרצה. הרצון האלוהי העומד ביסוד גאולתנו מופיע בחמישה שלבים ברורים. לפני שאני נכנס ל-15 המדרגות, יש לי חמישה שלבים שזה בעצם כל המנגנון הפוליטי של הקדוש ברוך הוא. בשביל מה בראתי את העולם? בשביל מה אני רוצה אתכם? עם ישראל, בשביל מה? הנה. והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי אתכם אל הארץ. זהו. אדוני, זה פשוט מאוד. אם זה לא יסתיים בביאתך לארץ, אתה עדיין בגלות. אל תספר לי סיפורים שאתה לומד תורה. יש כאן פרוגרמה אלוהית, אני משתמש במילים של הרב קוק. אם אתה לא מכבד את הפרוגרמה הזאת, אז במקום פרוגרמה יש לך פוגרום, חס ושלום. ואל תבוא ותבכה ותגיד, כן? למה? איפה היית? אתה לא מתבייש? הקדוש ברוך הוא נותן לך איפה אתה צריך להיות ואתה בוכה אחר כך בגלל שלא היית? גאולת הדיבור גילתה את הרעיון הגדול שעמד בבסיס כל היש. תשימו לב אפילו כמה כן, אני הולך להגיד דבר מאוד חמור, אבל אני מרגיש אותו ואני לא יכול לשתוק. ניסו לגמד אותנו, ואף פעם לא שמעתם את הדיבור החמישי. אתם מדברים רק על ארבע לשונות של גאולה, לא על חמישה. נכון?
והבאתי.
לא, אף אחד לא מזכיר את זה. סליחה,